ביצה דף תתוו, מתחילים בעזרת השם, דף י' ד' עמוד ב' במשנה למטה. ביום טוב יש מצווה גדולה ומיוחדת להיות בשמחה. לכן, על אף שלשלוח מתנה ביום טוב, יש איזושהי בעיה קטנה, זה נראה כמו מכך וממכר, כמו שמאדם עוסק בעניינים של מסע ומתן. בכל זאת, כשרוצים לשלוח מתנה לאדם ויודעים שהמתנה תשמח אותו, מותר לשלוח את המתנה הזאת ביום טוב. אבל זה בתנאי שהמתנה הזאת תבוא לאדם לשימוש. המתנה הזאת היא כבר במצב מושלם, ראוי לשימוש, לא במצב שצריך תיקון מסוים. ולכן אומרת המשנה, משלחים כלים, מותר לשלוח מתנה ביום טוב בגד. בין בגדים תפורים שהם מוכנים ללבוש אותם, שזה כמובן מותר. החידוש הוא בין שאינם תפורים, גם בגדים שהם אינם תפורים, אם הם ראויים לשימוש ביום טוב, כמו שהגמרא תגיד למה הם ראויים, מותר לשלוח אותם ביום טוב. חידוש עוד יותר גדול, ואף על פי שיש בהם כליים, בגד שתפרו בו צמר ופשטים ביחד, אסור ללבוש בגד כזה. אם יש אפשרות להשתמש בו ביום טוב, הוא משמח את מי שמקבל אותו, מותר לשלוח אותו ביום טוב. ואין לצורך המועד, מותר. אבל, מתנה אחת אל תשלח ביום טוב. מה? לא סנדל המסומר. מה זה סנדל המסומר? אלה היו סנדלים שהיו נועלים אותם בעבר. היה סוליה מעץ, שהיו תוכבים בה מסמרים. הופכים את הסנדל, תוכבים מסמרים סביב סביב לסוליה, והראש של המסמר היה כלפי החלק הלמטה שבסוליה, וזה היה בולט קצת הראש של המסמר. כשהיו הולכים עם הסנדלים האלה, אז המסמרים היו, ראשי המסמרים היו, היו ננעצים בקרקע, היו עם הכיוון כלפי הקרקע, היו מקישים על הקרקע. למה אסור לשלוח סנדל המסומר ביום טוב? כי אסור ללבוש סנדל המסומר ביום טוב. מה הבעיה ללבוש סנדל המסומר ביום טוב? הגמרא במסכת שבת דף סמך מביאה בהרחבה, שהיה פעם אחת שישבו יהודים בתוך מערה, התחבאו מפני האויבים שאסרו עליהם לקיים מצוות, והנה הם היו, היה להם איזשהו חשש שהאויבים עלו עליהם והאויבים באים לתוך המערה. אז כל כך נבהלו, כולם נדחקו פנימה לתוך המערה, ומכיוון שהיה להם סנדלים, ככה עם מסמרים, בולטים למטה, אז הם דחקו זה את זה, והרגו זה בזה, יותר ממה שהרגו בהם האויבים. ומאז תקנו חכמים, שאסור לנעול סנדל המסומר בשבת וביום טוב, מכיוון שהמקרה הזה קרה בזמן הזה. לכן תקנו שבאותו זמן לא ילכו עם סנדל המסומר, בימים אותה חול מותר, אבל בשבת ויום טוב יהיה אסור. לכן חכמים אסרו לשלוח סנדל המסומר, למרות שדבר שאפשר להשתמש אותו אחרי יום טוב, מותר לשלוח אותו ביום טוב, כי זה משמח את האדם. כמו שנראה בגמרא, תפילין למשל, מותר לשלוח ביום טוב, כי אפשר להשתמש עם זה אחרי יום טוב, וזה לא זקוק לשום תיקון. אבל בגלל שסנדל המסומר זה תקנה שחכמים תקנו שלא ינעלו בשבת ויום טוב, אז תקנו שגם לא ישלחו את זה בשבת וביום טוב, כדי שלא יסברו לומר שמותר לנעול את זה גם בשבת ויום טוב. וכן, אסור לשלוח ביום טוב מנעל שאינו תפור, הוא לא ראוי לשום שימוש, אתה לא יכול להתכסות בו, לכן אסור לשלוח אותו ביום טוב. רבי יהודה אומר, אף לא שולחים מנעל לבן, הכוונה מנעל שלא צבעו אותו עדיין, מפני שצריך אומן שיצבע אותו, אפשר ללכת עם זה בצורה כמו שזה, ככה לא צבוע. זה הכלל. כל סוג דבר שנאותין בו ביום טוב, אז כרגע איך שאנחנו מבינים הכוונה, כל דבר שאני יכול ליהנות ממנו ביום טוב בעצמו, משלחין אותו ביום טוב. הגמרא תבאר, כל דבר שנאותין בו, ביום טוב משלחים אותו. כל דבר שיש לי ממנו הנאה, אפילו בימות החול, והוא כבר מוכן לשימוש, אני יכול לשלוח אותו ביום טוב, כי זה משמח את האדם שמקבל את המתנה הזאת, יש מצווה גדולה, לשמוח ביום טוב. עכשיו הגמרא עומדת על מה שהמשנה אומרת, דבר תמוע, מותר לתת מתנה ביום טוב בגדים, מצוין, זה באמת משמח. בגדים מוכנים, אבל בגדים שאינם תפורים, אי אפשר ללבוש את זה לכאורה, בגדים של קיליים, מה תעשה עם זה? אז ביש למה בגדים תפורים, אני מבין למה שולחים אותם ביום טוב, חזו למלבוש, אפשר ללבוש אותם. שאין תפורים נמי, למה הם ראויים? חזו לכיסויי, אתה יכול לחסות בהם כל מיני דברים. אלא, מה פושטה משלח בגדים שיש בהם קיליים? למה החזו? מה תעשה עם זה? וכי תימה, חזו למי מחתותי. הוא רוצה לשבת על כיסא פלסטיק, לא נוח לו, יקפל את הבגד של קיליים, ישים על הכיסא ויישב על הבגד. והתניה, שאסור מדרבנן לשבת על קיליים. פסוק אומר, ובגד קיליים שעטנז לא יעלה עליך. אסור להתעטף בו. דורשים, אבל אתה יכול להציעו תחתיך. זאת אומרת, מהתורה, אתה יכול לשבת על בגד של קיליים, או לשכב על בגד של קיליים. אבל אמרו חכמים, תקנה, אסור לעשות כן, אל תשב, אל תשכב על כליים. למה? שמא תיקרך לו נימה על בשרו. אולי כשהוא יישב על כליים יהיה איזשהו חוט סביב האצבע שלו, סביב הבשר שלו, ויוצא אם כן שהוא נהנה מן הכליים. וכי תימה, אם תרצה לומר, בסדר. אסור לשבת על כיסא ולשים עליו בגד של כליים, כי חוששים שמא זה ייקרך החוט של הכליים על האדם והוא ייהנה מהכליים. אין בעיה, תכסה את הכליים באיזשהו סדין שהוא לא כליים, אבל יהיה לך ריפוד של הבגד של הכליים. ואמר רבי שמעון בן פזי, את הדברים האלה הוא אמר בשם רבי יהושע בלוי, שהוא אמר את הדברים האלה בשם רבי יוסי בן שאול, שאמר את הדברים האלה בשם רבי, משום קהל הקדישא בירושלים, בשם הקהל הקדוש שהיו בירושלים, שאם יש בגד של כליים, אפילו אם פורסים מעליו עוד סדין ועוד סדין ועוד סדין, 10 מצאות זו על גבי זו, וכליים תחתיהם מדרבנן עשו לישן עליהם, אז מה תעשה עם בגד של כליים? אלא, מה תגיד, מה עושים עם הבגד של הכליים? בבילון? השתמשו עם זה בשביל לסגור את הפתח? ואמר אולה, מפני מה אמרו וילון תמה? מה פוש תמה? אין סיבה שהוא יהיה תמה. הוא לא שרץ, הוא לא מת, אבל הוא מקבל תומה. אם יגע בו שרץ, הוא נטמא. למה שהוילון יתמה? הוא לא אדם, הוא לא כלי, לכאורה. הוא לא אוכל, הוא לא משקה. דבר שהוא לא אחד מארבעה דברים האלה, לא אמור לקבל תומה. למה וילון תמה? מפני שהשמש מתחמם כנגדו. הדליקו את המזגן, קר, אנשים רוצים קר, והוא קר לו. אז אין לו עם מה להתחמם, הוא מתחמם עם הווילון. או סתם יש מזג אוויר קר, אין לו איזה מעיל, אין לו סוודר, הוא מתחמם עם הווילון. אז אם כן זה משמש כמלבוש, אז אסור לעשות את זה מכיליים. אז לא ייתכן שזה מה שעושים עם הכיליים ביום טוב, אז למה מותר לשלוח בגד כיליים? אלא מדובר פה בבגדים כיליים קשים, שהם עשויים מלבד למשל, שהם לא מחממים. ואותם מותר לפרוס על גבי הכיסא ולשבת עליהם על כזה סוג בד, ולכן מותר לשלוח אותם ביום טוב בגדים כאלה של כליים, כי לא נהנים מהם מנת חימום. וכי עד אמר רבונה ברידי רבי יהושע, היי נמת בגד שהוא עשוי מלבד, שלא עשו אותו בהריגה אלא על ידי דחיסה, גם דה שהוא קשה, דנרש שישים אותו במקום שנקרא נרש, שריה מותר לשבת עליו אפילו אם הוא כליים, כי הוא לא מחמם. אמר רב פאפה, עוד דברים שלא מחממים ולכן אפשר לעשות אותם מכיליים, ארדליים, שזה שמים את זה מעל הנעל, ושמים כנגד העקב צמר, אז אם יש שם צמר ופשטים, מכיוון שזה צמר, שזה בד קשה, אין בהם משום כיליים, ואין הנעת חימום. אמר רבה, אותו דבר הנצרר ידי פשיטי, ארנק, שעשוי מצמר ופשטים ששמים במטבעות, והמטבעות מקשים את הארנק, גם אם הוא שם את זה בחיקו, אין בהם משום כליים. כי הוא לא נהנה מהבד, כי זה מתקשה בגלל המטבעות. אבל כזה סוג סק דה ביזרני, ששמים בזה זרעים, שכשהוא עושים את זה בחיקו, הוא כן מתחמם מהבד. אז אם זה מכיליים, יש בהם משום איסור כיליים, אסור לו לשים את זה בחיקו. אבל שיאמר, אחד זה ואחד זה, גם אם זה ארנק של כסף, גם אם זה סק של זרעים, אין בהם משום כליים, לפי שאין דרך חימום בכך, לשים את זה תחת חייקו. זה לא הדרך ככה להתחמם. למדנו במשנה, מותר לשלוח בגדים בין תפורים, בין שאינם תפורים, אפילו כליים, אבל לא סנדל המסומר. שואלת הגמרא, סנדל המסומר, מה איתם הלא? מה זה משנה? איזה סוג סנדל? למה שלא יוכלו לשלוח את זה ביום טוב? עונה הגמרא, משום מעשה שהיה, כמו שהגמרא מספרת מסכת שבת, והבאנו את זה במשנה, בדף סמך, הגמרא מסכת שבת מספרת, שהיה פעם שהאויבים גזרו גזרה על עם ישראל, שלא ישמרו את הדת של עם ישראל, והם בוודאי במסירות נפש קיימו וקיבלו ושמרו על מצוות השם, רק התחבאו בתוך מערה, והם היו סבורים שהאויבים עלו על עקבותיהם, והם כל כך פחדו שהם נדחקו בתוך המערה, והיה להם את הסנדלים האלה עם המסמרים, שהיו נעוצים מסמרים בסוליה, ככה זה היה עשוי, וזה היה סוליה מעץ, וכשהם נדחקו, הם דחקו זה את זה, והם הרגו זה בזה, אותם יהודים, מרוב דוחק, יותר מה שהרגו בהם האויבים. תקנו חכמים שיותר לא הולכים בסנדל המסומר בשבת וביום טוב. ואז הגמרא שם שואלת, למה דווקא שבת ויום טוב? הגמרא אומרת שהמעשה היה בשבת, אז הם נדחקו, זה היה בשבת. שאתה אומר, אז למה גם יום טוב? כי יום טוב זה גם כן זמן של אסיפה כמו שבת, וזה זמן שעשו במלאכה כמו שבת, אז תקנו גם שביום טוב לא הלכו עם סנדל המסומר. אז אתה לא יכול לשלוח לבן אדם סנדל המסומר ביום טוב, כי קודם כל הוא יכול להשתמש עם זה אחרי יום טוב, זה לא הבעיה. רק לא רצו שאנשים יהיו סבורים לומר שמותר ללכת עם סנדל למסומר, אז אמרו אל תשלח סנדל למסומר ביום טוב, כי זו תקנה שחכמים רצו לחזק את התקנה הזאת. אמר אביי, סנדל המסומר אמנם עשו לנועלו ביום טוב, אבל הוא לא מוקצה. מותר לטלטלו כי הוא מוגדר ככלי. כמובן שהראשונים מביאים, מותר לטלטלו אותו רק לצורך גופו, אם אתה צריך להשתמש איתו לצורך דבר של היתר, או שאתה צריך את המקום, אתה יכול להזיז אותו הצידה, כי זה כלי שמלאכתו לאיסור, כי הרי אסור לנעול את זה ביום טוב. מה הראיה שמותר לטלטלו? אז ככה, זה שאסור לנועלו משום מעשה שהיה שסיפרנו. זה שמותר לטלטלו, מה ההוכחה? דקטני, אין משלחים ביום טוב סנדל המסומר. מה תדייק? דאי סלקא דאתך שאסור לטלטלו בכלל, אז רשת לטלטולי אסור, תגיד אסור לטלטלו. מה צריך להגיד שאסור לשלחו? אם אסור לטלטל אותו, כל שכן שלא אסור לשלח אותו, משלחין מבעיה, זה שכתוב שאסור לשלח סנדל המסומר, זה ההוכחה הטובה ביותר שלטלטל אותו מותר כן. עוד למדנו מה אסור לשלוח ביום טוב, ולא מנעל שאינו תפור. שואלת הגמרא פשיטה, מה תעשה איתו? התשובה לא נצריכה, דאף על גב דנקית בשיחי. אז אחד הפירושים, שהנעל כן מחובר על ידי סיכות. אפשר ללבוש אותו, אבל זה לא הדרך ללבוש אותו בצורה כזאת, לכן אסור לשלוח אותו ביום טוב. רבי יהודה אומר, אף לא מנעל לבן, גם אותו אסור לשלוח ביום טוב. למה? כי הוא לא צבוע, צריך עדיין לצבוע אותו, ולא רגילים לנעול נעל שלא צבוע. תניא רבי יהודה מתיר בשחור, מותר לשלוח מנעל שחור, ואוסר לשלוח במנעל לבן, מפני שצריך ביצת אגיר. ביצת אגיר זה סוג צבע שהיו צובעים בו את הנעליים, היה בוץ שחור שהיו רגילים לצבוע בו. אתה לא יכול לצבוע ביום טוב, אז מה תעשה עם נעל שלא צבעו אותה? אין לך מה לעשות איתה, אז אסור גם לשלוח נעל כזאת ביום טוב. רבי יוסי אוסר אפילו בנעל שחור, מפני שצריך לצחצחו, צריך להחליק את האור. ולא פליגה, זה לא מחלוקת. האם מותר ללבוש נעל, האם מותר לשלוח נעל שחור או שאסור לשלוח נעל שחור? אלא, כל אחד דיבר כפי מקומו. מר קיאטרי ומר קיאטרי, באטרי דמר, במקום של רבי יהודה, ביסרה לתחת. הצד שעליו היה הבשר היה בפנים, והצד של השיער היה כלפי חוץ, אז אם כן לא היה צריך להחליק את האור. לא היה צריך להחליק את האור. היה מספיק שאתה משחיר את הנעל והוא כבר ראוי ללבוש. לעומת זאת באטרי דמר, במקום של רבי יוסי, ביסרה לאל, המקום איפה שהיה הבשר זה כלפי חוץ, וצריך להחליק אותו, כי המקום איפה שהבשר, הרי אור, יש את החלק שהוא צמוד לבשר, ויש את החלק של השיער. המקום איפה שהוא מחובר לבשר, יש בו נקבים כאלה, וקליפות, גם אחרי שמשחירים אותו, צריך להחליק אותו. אז אם כן, כל זמן שלא החליקו אותו, הוא לא ראוי לשימוש. אז במקום של רבי יהודה, שבו היו עושים שהמקום של הבשר הוא כלפי פנים, אז אף אחד לא רואה את הצד של הבשר, למרות שיש בו נקבים או שיש בו קליפות, לא נורא. כי כלפי חוץ מספיק שישחירו אותו הוא כבר מושלם. לעומת זאת, במקומו של רבי יוסי, הפוך, הצד של איפה שהיה כלפי הבשר, הוא נמצא כלפי חוץ בנעל. אז אם כן, אתה לא יכול לבוש את הנעל ככה, כי כלפי חוץ רואים נקבים, רואים כל מיני קליפות, אתה צריך קודם כל להחליק את הנעל הצד החיצוני שלו. ואפילו אם צבעו אותו, זה עדיין לא מספיק, אז אם כן, אסור לשלוח אותו ביום טוב. במשנה למדנו זה הכלל. מה מותר לשלוח ביום טוב ומה אסור לשלוח ביום טוב? מה מותר לתת מתנה ביום טוב ומה אסור לתת מתנה ביום טוב? כל שנאותין בו ביום טוב משלחים אותו. אפשר להסביר את זה בשתי צורות. צורה ראשונה, כל שנאותין בו ביום טוב. רק אם אתה יכול ליהנות ממנו ביום טוב עצמו, אז מותר לתת אותו מתנה ביום טוב. אפשרות אחרת להסביר, כל שנאותין בו, כל דבר שהוא כבר ראוי, שאפשר ליהנות ממנו כמו שהוא עכשיו, אפילו שאני יכול ליהנות ממנו רק אחרי יום טוב, כבר ביום טוב משלחים אותו, כי זה יכול לשמח את האדם. מספר את הגמרא, רב ששת שרה לו לרבנן לשדורי תפילין ביום התאווה. הוא התיר לתת מתנת תפילין ביום טוב. אמר לי אביי, והענן תנן כל שנאותין בו ביום טוב, רק אותו משלחין אותו. הוא הבין שהפירוש הוא, כל דבר שנהנים ממנו רק, שאפשר ליהנות ממנו ביום טוב עצמו, רק אותו מותר לתת מתנה. הרי לא מניחים תפילין ביום טוב, כי הרי תפילין זה אות. והיה לך לאות על ידיך או לתוטפות בין עיניך. ובשבת ויום טוב, השבת והיום טוב הם עצמם אות. שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, אז לא מניחים תפילין בשבת ויום טוב, אז אני לא יכול להשתמש עם התפילין ביום טוב, אז איך מותר לשלוח תפילין? אז ביאר לו רב ששת, לא זה הכוונה של המשנה, אחי כאמר, לא שתגיד כל שנאותין בו ביום טוב משלחים אותו, לא, כל שנאותין בו פסיק, ביום טוב משלחים אותו, כל שנאותין בו בחול, שהוא כבר ראוי לשימוש ככה, משלחים אותו ביום טוב. תפילין, אם הן מתוקנות ומוכנות, אפשר להשתמש אותם בחול, אז אם כן, אפשר לשלוח אותם ביום טוב. כאן החידוש, רש"י אומר שביום טוב אין חובה להניח תפילין, אבל אין גם איסור בזה, לכן מותר לשלוח. אמר אביי, תפילין, הועיל ועטו לידן, כיוון שכבר דיברנו על הנושא, נאמר באומילתא, אני רוצה לומר הלכה שקשורה לתפילין. היה בא בדרך, אדם בערב שבת נמצא מחוץ לעיר, הם היו רגילים ללכת עם תפילין כל היום. ותפילין בראשו. עכשיו, כששבת נכנסת, שבת לא מניחים תפילין. אז מה הוא היה אמור לעשות? לחלוץ את התפילין ולהניח בצדי הדרך. הוא לא יכול לטלטל איתו את התפילין בשבת, כי אסור לטלטל בשבת ברשות הרבים. מצד שני, הוא ישאיר את זה פה בצדי הדרך, הם יבואו לידי ביזיון. שקעה עליו חמה. אז מה? זה שהוא מטלטל את התפילין בראשו ובידו, בזרועו, מהתורה הוא לא עובר על טלטול, כי הוא מטלטל את זה כלאחר יד. אבל מדרבנן זה אמור להיות אסור. אבל חכמים התירו כדי שהתפילין לא, שלא יצטרך לחלוץ את התפילין ולהשאיר אותם ככה בביזיון מחוץ לעיר, התירו לו להיכנס כלאחר יד עם התפילין לתוך העיר. מניח ידו עליהם כדי שלא יחשדו בו שהוא הולך עם תפילין, שהוא מראה את העין, עד שמגיע לביתו. הוא נכנס לתוך העיר, עם תפילין בשבת, כולם רצים ככה עם בגדי שבת לבית הכנסת להתפלל, הוא עם התפילין עדיין, עד שהוא מגיע לביתו. היה יושב בבית המדרש, בשדה, מקום שאינו משתמר, מקום פתוח, אפשר להיכנס לבית המדרש, אין שם מקום לשמור על התפילין, ולתפילין בראשו וקידש עליו היום, גם כן, מניח ידו עליהם, נכנס לתוך העיר, עד שמגיע לביתו, שם הוא חולץ את התפילין בביתו. שואלת הגמרא, מה מותר להישאר עם התפילין בשבת עד שהוא מגיע לביתו? למה שלא יחלוץ את התפילין בבית הראשון שסמוך לחומה של העיר? שבמקום הראשון שיכול להניח את התפילין שם יחלוץ אותם? מתיב רבונה ברידא רביקה, הנה תשמע ברייתא. היה בא בדרך ותפילין בראשו וקידש עליו היום, מניח ידו עליהם, לא עד שהוא מגיע לביתו, אלא עד שמגיע לבית הראשון שבעיר הסמוך לחומה. היה יושב בבית המדרש אותו דבר. קדש אבל היום, מניח ידו עליהם עד שמגיע לבית, הסמוך לבית המדרש, לא עד שמגיע לביתו, עונה הגמרא, אז מה אתה שואל? מצד אחד, אביי אומר שהוא יכול להישאר עם התפילין עד שהוא מגיע לביתו, מצד אחד הברייתא אומרת עד שהוא מגיע לבית, הסמוך לחומה, לא קשיא. מתי הברייתא אומרת שהוא מניח את התפילין בבית הסמוך לחומה? דמינטרה, ששם זה מקום שמור. מה שכתוב שיכול ללכת עד הבית, דלא מינטרה, שאם הוא יניח את התפילין בבית הסמוך לחומה, הוא לא יישמר שם. זה לא מקום שמור, לכן אומר לו הבית, תכנס עם זה עד הבית. שאלת הגמרא, אי דלא מנעתרא, אם מדובר שהבית הסמוך לחומה זה מקום לא שמור, ולכן אומר הבית שהוא יכול לקחת את התפילין לתוך ביתו, מה יריע בראשו? מה צריך להגיע לזה? שאדם היה לבוש עם התפילין, ולכן מותר לו לקחת את התפילין עד הבית. אפילו מחתן בהר הנמי, גם אם זה היה מונח על הקרקע, ואדם הולך מחוץ לעיר בערב שבת, והנה הוא רואה תפילין על הרצפה, מונחים בביזיון. גם כן מותר לו ללבוש אותם ולהכניס אותם למקום המשתמר, דעתנן, מסכת העירובין, פרק האחרון, תחילת הפרק האחרון, המוצא תפילין בשבת, בשדה, מכניסן, זוג זוג, הוא שם תפילין של יד, תפילין של ראש, זה זוג אחד, נכנס עם זה לתוך העיר. ואז חולץ בתוך העיר, במקום המשתמר, את הזוג הזה של התפילין, חוזר חזרה לשדה, אם יש שם עוד זוג של תפילין, מניח אותו גם כן, נכנס איתו ככה, כשהתפילין של יד בידו, תפילין של ראש בראשו, וככה מכניס זה למקום המשתמר, מתרץ את הגמרא לא קשיא. בעצם יש כאן שלושה מקרים, שלוש הלכות. הלכה אחת אומרת שאם האדם מוצא תפילין בקרקע מחוץ לעיר, מותר לו להניח אותם כדי להכניס אותם בתוך העיר למקום המשתמר. אחרי זה יש את הברייתא שאומרת שאם יש תפילין אם יש עליו תפילין, מותר לו להכניס אותם רק לבית הסמוך לחומה. ויש את דבריו של אביי שאומר שאם התפילין הם עליו, מותר לו להיכנס עם זה עד לביתו. ואז הגמרא מבארת כל דבר באיזה מקרה זה מדובר. לא קשיא, דמינטרי מחמת גן ומחמת כלבי. מה שהברייתא אומרת, אפשר לשים את התפילין, שאדם, התפילין מונחות עליו, הוא יכול להיכנס איתם, והוא יכול לשים אותם רק בבית הסמוך לחומה, ולא ייכנס עם זה עד הבית שלו. מדובר שהבית הסמוך לחומה הוא מאוד מאוד שמור. גם גנבים לא יבואו לגנוב אותו משם, וגם כלבים לא יבואו לזלזל בזה. אז אם כן, שישים את התפילין בבית הסמוך לחומה, למה שיכניס את זה עד הבית שלו? מה שהבאי אומר שאפשר להשתמש, שהבאדם עם התפילין נמצאים עליו, הוא יכול להכניס את זה עד לבית שלו בעצמו, כי הבית שהוא סמוך לחומה, דמינטרי רק מחמת כלבי, כלבים לא יבואו לזלזל בזה בבית שסמוך לחומה, ולא מינטרי מחמת גנבי, אבל גנבים כן יכולים לקחת את זה מהבית, הוא לא משומר מפני הגנבים, לכן אומר אביי, מכיוון שהתפילין מונחות עליו, אז שכבר יכניס את זה עד לבית שלו. מהו דתימה? רוב ליסטים ישראל נינו, אתה היית אומר, מה הבעיה? אתה מפחד שגנבים יגנבו את התפילין? הרי רוב הגנבים הם ישראל במקום הזה, ולא מזלזלי בהו, הם לא יבואו לזלזל בתפילין, אז למה שתיקח את זה עד לבית שלך? שים את זה בבית הסמוך לחומה, למה לטלטל את זה עד הבית שלך? כמה שמלן שצריך לחשוש גם לגנבים, אפילו שרוב הגנבים ישראלים, אבל אם המקום הזה לא שמעו מפני הגנבים, מותר לו, כשהתפילין מונחים בראשו, ללכת איתם לביתו, ששם זה שמור גם מפני גנבים. אבל אם הוא מצא אותם בקרקע, אפילו שזה מקום רק המשומר מן הכלבים ולא משומר מפני הגנבים, לא מזיז את התפילין ממקומם. כי רוב הגנבים כאן הם ישראלים, והמקום הזה משומר מפני הכלבים, הוא רק לא משומר מפני הגנבים, הגנבים הם רובם ישראלים, אז גם אם ימצאו את התפילין הם לא יבואו לזלזל בהם. אין החינמי, כותבים הראשונים, שאם זה מקום כזה שרוב הגנבים נוחרים, וזה משומר רק מפני כלבים ולא מפני גנבים, והגנבים הם נוחרים וחושבים שהם יבואו לזלזל בתפילין, מותר לו כן לטלטל את התפילין למקום המשתמר. אבל אם הוא מצא את התפילין במקום שאינו משומר, לא מן הגנבים ולא מן הכלבים, על זה המשנה אומרת במסכת עירובין, שהמוצא תפילין מניחם זוג זוג ומכניס אותם למקום המשתמר. הדרן הלך, פרק ראשון במסכת ביצה, פרק ביצה, אנחנו הולכים מחיל אל חיל, אל הפרק השני, פרק יום טוב. אומרת המשנה, יום טוב שחל להיות ביום שישי, בערב שבת. לא יבשל בתחילה מיום טוב שהוא מבשל לצורך שבת. אבל מבשל הוא לצורך יום טוב. ואם נשאר לו אוכל מיום טוב, ואם הותיר, בסדר, הותיר לשבת. אבל שלא יבשל ביום טוב במיוחד לשבת. איך כן אפשר לבשל מיום טוב לשבת? על ידי מה שנקרא עירובי תבשילין. עכשיו אנחנו נעמוד על הנושא של עירובי תבשילין. ועושה תבשיל מערב יום טוב, בערב החג, ביום חמישי, הוא מכין איזשהו תבשיל לצורך שבת, וסומך עליו לבשל ביום טוב לצורך שבת. על ידי שהוא הכין עירובי תבשילין, מותר לו לבשל מיום טוב לשבת. איך זה מועיל? הגמרא אומרת מסכת פסחים, דף מ"ו עמוד ב', שמכיוון שכל האיסור לבשל מיום טוב לשבת זה רק מדרבנן, כי מהתורה זה מותר לבשל מיום טוב לשבת, כל האיסור זה רק מדרבנן, אז על ידי התיקון שתיקנו רבנן של עירובי תבשילין, מותר האיסור של דרבנן לבשל מיום טוב לשבת. למה זה לא איסור תורה? אז יש שם ויכוח בין רב חיסדא לבין רבא. רב חיסדא אומר כי יום טוב ושבת זה קדושה אחת. וכשהוא מכין ביום טוב זה כמו שהוא מכין בשבת, כי יום טוב גם נקרא שבת. רק מה? שרבנן חששו שאם תתיר לאדם לבשל מיום טוב לשבת, הוא גם יבוא לבשל מיום טוב לימות החול, אז הם אסרו לבשל מיום טוב לשבת. אבל אם הוא עושה עירובי תבשילין זה מותר. לעומת זאת רבא סובר שיום טוב ושבת זה שתי קדושות שונות, וכמו שאסור לבשל מיום טוב לחול, ככה מהתורה אסור לבשל מיום טוב לשבת. רק מה? כשאדם מבשל ביום טוב, הוא יכול לבשל כמות גדולה מאוד, כי אולי יבואו אליו אורחים, הועיל ואילו יבואו אליו אורחים, פתאום הוא לא תכנן, אז הוא יצטרך את האוכל שהוא עכשיו מכין ביום טוב לצורך יום טוב, אז מותר לו לבשל כמות גדולה מאוד ביום טוב, שישאר לו גם לשבת. עכשיו, חכמים אסרו, למרות שמצד הסברה שהועיל ואילו יבואו אליו אורחים, אז יהיה ראוי להם, אז מותר לו עכשיו כל לבשל אפילו ביום טוב, אפילו לצורך חול או לצורך שבת, ושיכול שהוא ייהנה מזה לצורך יום טוב אם יבואו אליו אורחים. בכל זאת חכמים אסרו לו לבשל מיום טוב לשבת על ידי הסברה הזאת של הועיל. אבל אם הוא עושה רובי תבשילין הם יתירו. בית שמאי אומרים, כמה תבשילים צריך לעשות בשביל עירובי תבשילין בערב החג? שני תבשילים. ובית הלל אומרים, מספיק בתבשיל אחד. ושווים, בית שמאי מודים לבית הלל, בדג שמורחים עליו ביצה, כשצולים אותו, הוא ביצה שעליו, שזה נקרא שתי תבשילים, שני תבשילים. אם האדם אכל את עירובי תבשילין, אכלו או שעבד, והוא עדיין לא סיים להכין את כל צורכי שבת ביום טוב, לא יבשל עליו בתחילה, לא יכול לסמוך על העירוב הזה ולבשל ביום טוב לצורך שבת. ואם שיער ממנו כלשהו, אם נשאר עדיין קצת מעירובי תבשילין, סומך עליו לבשל לצורך שבת. אומרת הגמרא, מינה אני מילי, חכמים תקנו שאפשר לעשות עירובי תבשילין, ועל סמך זה לבשל מיום טוב ביום טוב תבשילין לצורך שבת. מאיפה הסמיכו חכמים, על סמך איזה פסוק הסמיכו את התקנה שלהם שאפשר לעשות עירובי תבשילין? אמר שמואל דאמר קרא, זכור את יום השבת לקדשו. תעשה משהו לזכור את שבת, שלא תשכח משבת. זוכרהו מאחר שבא להשכיחו. כשיש יום טוב לפני שבת, כל כך מרבים בסעודת יום טוב, יכול להיות שבאדם ישכח לגמרי משבת, והוא יאכל את כל האוכל, גם של שבת, ביום טוב. לכן אומרת התורה, זכור את יום השבת לקדשו, באותו יום של יום טוב שהוא סמוך לשבת, תזכור את השבת, אל תשכח ממנו. על ידי שאתה תעשה עירובי תבשילין, אתה תכין מלפני יום טוב תבשיל מיוחד לשבת, אתה תזכור משבת. לכן בעצם התקנה של עירובי תבשילין זה לכבוד שבת. שואלת הגמרא, מה הייתה מה? מה באמת הסיבה שעשו עירובי תבשילין? מה הסיבה של התקנה? ודאי שזה לא מהפסוק זכור את יום השבת לקדשו, כי הרי אם זה מהפסוק אז זה תקנה מהתורה. אנחנו יודעים שמהתורה מותר לבשל מיום טוב לשבת. לא צריך עירובי תבשילין. רק רבנן אסור לבשל מיום טוב לשבת. אז על סמך, למה חכמים החליטו לתקן שעל ידי עירובי תבשילין כן יהיה אפשר לבשל מיום טוב לשבת? מביאה הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון אמר רבא, שעשו את זה לכבוד שבת. כדי שאדם יזכור ביום טוב לשמור קצת אוכל גם בשבת. כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליום טוב, ולא יסיים את כל האוכל ביום טוב. ואז על ידי עירובי תבשילין שהוא שם בערב יום טוב, הוא יזכור לשמור אוכל לשבת גם כן ביום טוב. אבל שאמר, תקנו את התקנה של עירובי תבשילין לכבוד יום טוב. כדי שיאמרו, אין אופין מיום טוב לשבת. כל מה שמתירים למאדם לבשל מיום טוב לשבת, זה רק בגלל שהוא התחיל לבשל כבר מלפני יום טוב. ואז אנשים יראו את החומרה של יום טוב, נכון מותר לבשל ביום טוב לצורך יום טוב, אבל אפילו לצורך שבת אסור, וכל שקל וחומר מיום טוב לכל שאסור. זאת אומרת שהתקנה של עירובי תבשילין התקנה לצורך יום טוב, לפי ההסבר של רבשי. מביאה הגמרא, ראיה לרבשי מהמשנה שלנו, תנן, עושה תבשיל מערב יום טוב, וסומך עליו לשבת. זאת אומרת, הוא לא יכול לעשות את התבשיל של עירובי תבשילים ביום טוב עצמו, הוא צריך לעשות את זה מלפני יום טוב. בישלם על הרבה שידה אמר שתקנו את העירוב כדי שיאמרו אין נופין מיום טוב לשבת, שעשו את זה לצורך יום טוב כדי לחזק את היום טוב, היינו דמערב יום טוב אין, ביום טוב לא. רצו שהתקנה תהיה, התקנה של עירובי תבשילים זה כדי לחזק שלא יבואו לבשל ביום טוב. אז לכן, מה, אתה תבשל ביום טוב את העירובי תבשילים? אדרבה, הרי כל העירובי תבשילים בא להראות לנו שאסור לבשל ביום טוב, סתם ככה לצורך שבת. לכן צריך להכין את זה מלפני יום טוב. אלא לרב, שהוא סובר שתם שתקנו עירובי תבשילים, זה כדי שישמור מספיק אוכל לשבת, מה יראה מערב יום טוב? למה צריך לעשות את העירובי תבשילים דווקא לפני יום טוב? אפילו ביום טוב נמי, יעשה את העירוב לפני הסעודה של יום טוב, יכין אוכל לשבת, עירובי תבשילים, כדי שיזכור שצריך לשמור קצת אוכל לשבת גם כן. עונה הגמרא אין הכי נמי, באמת מעיקר הדין לפי דעתו של רבה, היה אפשר לעשות עירובי תבשילין ביום טוב עצמו, אלא גזירה שמא אפשר, הסיבה שחכמים אמרו לתקנו שעשו עירובי תבשילין לפני יום טוב, כדי שאדם לא ישכח לעשות את עירובי תבשילין, אם הוא יסמוך שהוא יעשה את עירובי תבשילין ביום טוב, אולי בסוף ישכח לעשות את זה, והוא לא יעשה בכלל עירובי תבשילין. אומרת הגמרא, למדנו ששמואל סובר, מאיפה לומדים שיש רמז, שעושים עירובי תבשילין בערב יום טוב, כדי ש יוכלו לבשל מיום טוב לשבת, כי כתוב זכור את יום השבת לקדשו. אתה צריך לזכור את יום שבת, כי היום טוב יכול להשכיח לך את השבת, אז תעשה עירובי תבשילין לפני יום טוב, כדי שתזכור משבת גם ביום טוב. אומרת הגמרא, ותנא, מה היית אלא מאחה? יש תנא שהוא מביא מקור אחר, רמז לעירובי תבשילין. פסוק אומר, שבתון שבת קודש להשם מחר, מחר שבת. את אשר תופו אפו, ואת אשר תבשלו בשלו. היה מספיק שיהיה כתוב, מחר שבת, אז היום אפו ובשלו, כי מחר הולך להיות שבת. מה זה? את אשר תופו אפו, אשר תבשלו בשלו. מה הפסוק פה בא לרמז? מכאן אמר רבי אלעזר, התנה, זה בא לרמז שיש יום שישי שאין אופין בו, אפייה חדשה לצורך שבת, אלא להפוי מיום קודם. את אשר תופו, אפית ביום חמישי, מאפים, אז היום אתה יכול לאפות גם כמשביל שבת. בישלת ביום חמישי תבשילים לשבת, אז עכשיו ביום שישי אתה גם יכול לבשל. אין מבשלין אלא למבושל. מה שהתחלת לאפות ביום חמישי, אתה יכול להמשיך לאפות ביום שישי. מה שהתחלת לבשל ביום חמישי, אתה יכול להמשיך לבשל ביום שישי. זאת אומרת שמדברים פה שיש יום טוב לפני שבת. ולכן זה, התורה באה ללמד אותנו שאם יש לנו יום טוב לפני שבת, צריך לעשות עירובי תבשילין לפני יום טוב. לאפות איזשהו מאפה, לבשל איזשהו תבשיל, ועל סמך המאפה או התבשיל הזה, אתה יכול לבשל ולאפות ביום טוב. מכאן סמכו חכמים לעירובי תבשילין מן התורה, זה רמז. מביאה הגמרא, ברייתא תנו רבנן, מעשה ברבי אליעזר, שבהמשך הגמרא תגיד שלפי דעתו, אין מצווה בדווקא לעשות סעודה ביום טוב. אדם יכול להחליט שביום טוב הוא רוצה להיות כולו קודש להשם וללמוד תורה כל היום. מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ביום טוב ודורש דברי תורה כל היום. כל היום כולו בהלכות יום טוב. אתה יודע מה זה לשמוע דרשה יום שלם? ולא סתם דרשה של סיפורי צדיקים, חיזוק, הלכות, הלכות יום טוב. טוב, אנשים ישבו יקשיבו, עד שאנשים כבר היה להם קשה להקשיב. יצאה כת ראשונה, קבוצה ראשונה של תלמידים יצאו. איזה אהבת תורה, מה אתה יוצא באמצע הדרשה? אמר, הללו בעלי פיטסים, חביות ענקיות של אוכל הם הכינו. בשביל זה הם יצאו באמצע הדרשה, הם רוצים ללכת לאכול. טוב, הוא המשיך את הדרשה. ואחרי עוד קצת זמן, יצאו עוד קבוצה של תלמידים, קט שנייה. אמר, הללו בעלי חביות. גם הם הכינו הרבה אוכל, לא כמו אלה הקודמים, אבל מה הם יוצאים באמצע השיעור? לא, הוא בא לגאור בהם גם. אחרי שיצא קט שנייה, המשיך את הדרשה. יצא קט שלישית, עוד קבוצה של אנשים. אמר הללו, לא בעלי חביות, אבל בעלי קדין. המשיך את הדרשה. ואז באו לצאת, יצאו קט רביעית. אמר הללו, לא בעלי קדין, אבל הם בעלי לגינים, שזה קצת יותר קטן מקדין. המשיך את הדרשה. ואז יצא קט חמישית כבר. אמר הללו, בעלי כוסות. זה לא לגינים, אבל כוסות. הכינו קצת אוכל. התחילו קט שישית לצאת, אמר, הללו בעלי מהירה אלה, בעלי כללה. למה הם יוצאים באמצע הדרשה? מה זה? הם מרוקנים את כל הבית מדרש פה מתרוקן. נתן עיניו בתלמידים שנשארו. צריך להסתכל עליהם ככה במבט כזה, אולי זה היה מבט חריף. התחילו פניהם משתנים, התחילו לפחד, אולי בעצם רבי אליעזר אכפת לו, למה הם בטלים מסעודת יום טוב, הם נשארים בבית המדרש. אמר להם, בניי, לא לכם אני אומר, עליכם אני לא כועס, אלא להללו שיצאו, עליהם אני כועס, מה הם יוצאים באמצע הדרשה? מה יצא להם מהבשר והדגים שהם אוכלים? שום דבר לא יישאר מזה. לפי דעתו של רבי אליעזר, שאין מצווה בשמחת יום טוב דווקא באכילה, שמניחים חיי עולם, כשאדם לומד תורה, הוא עוסק בחיי עולם. חיי עולם זה נצח. להשקיע בדברי תורה זה להשקיע בחיי נצח. הם עוסקים בחיי אישה, הולכים לסעודה. בשעת פטירתם, כשהוא ממש סיים את הדרשה, סיים את ההלכות יום טוב, כולם עמדו לצאת, אמר להם את הפסוק בעזרה, בספר עזרה. לכו, אכלו משמנים, מאכלים שמנים, ושתו ממתקים, מאכלים מתוקים, ושלחו מנות לאין, נכון לו, מישהו שאין לו מה לאכול, תתנו לו מנות מוכנות, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם היא החוזק שלכם, היא מעוזכם. אמר, רבי אליעזר, הקפיד על אלה שהלכו לאכול סעודת יום טוב, שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. מה, סעודת יום טוב זה חיי שעה? זה סתם ארוחת ערב, מה? שמחת יום טוב מצווה היא, זה גם כן חיי עולם, שמחת יום טוב? עונה הגמרא נכון, חכמים סוברים שזה חיי עולם, סעודת יום טוב. אבל רבי אליעזר הולך לטעמי, דאמר שמחת יום טוב, אין חובה לאכול סעודה ביום טוב, זה רשות. דתניא רבי אליעזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב אלא, או אוכל ושותה, או יושב ושונה. הוא לא חייב לאכול ולשתות, הוא יכול כל היום ללמוד תורה. רבי יהושע אומר, מה פתאום, אתה לא יכול כל היום לשבת וללמוד, חלקהו, חציו להשם, וחציו לכם. זאת אומרת, יש גם מצווה בלימוד תורה בתפילה, וגם מצווה לאכול סעודת יום טוב. אמר רבי יוחנן, ושניהם מקרא אחד דרשו. מאותו פסוק, רבי אליעזר אומר שאפשר כל היום רק אכילה ושתייה וכו', ואפשר כל היום רק להשם, לימוד תורה ותפילה. כי כתוב אחד אומר, עצרת להשם אלוקיך בלבד. כתוב אחד אומר, עצרת תהיה לכם. הכיצד? זה להשם אלוקיך או לכם? רבי אליעזר סבר, תבחור אתה. או כולו להשם או כולו לכם. רבי יהושע סבר, מה פתאום? גם להשם וגם לכם. חלקהו, חציו להשם וחציו לכם. הפסוק בעזרה אומר, ושלחו מנות לאין נכון לו, מישהו שאין לו מה לאכול. מה לאין נכון לו? למה אין לו מה לאכול? אמר רב חיסדא, לפי שלא הניח עירובי תבשילין, אז אסור לו לבשל מיום טוב לשבת, אז תיתנו לו אוכל לשבת. איגא דאמרי, הוא לא ציווה לשלוח מנות למי שלא הכין עירובי תבשילין, והוא היה יכול להכין, אלא רק למי שלא היה לו להניח עירובי תבשילין, כי הוא מאוד היה טרוד, ולכן הוא לא הניח עירובי תבשילין. או שהוא הניח עירובי תבשילין והיא נאבדה ממנו, והוא חיפש אותה כל היום. אבל מי שהיה לו להניח עירובי תבשילין ולא הניח, בשביל אדם כזה לא צריכים להביא מנות, כי פושע הוא. מאי ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר ברבי שמעון. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אם אין לכם כסף ומה לקנות צורכי החג, לבו עליי, תלבו כסף על חשבוני, ואני פורע. קדשו קדושת היום, והאמינו בי ואני פורע. זה מה שאומר, אל תעצבו אם אין לכם מה לקנות צורכי החג. ללבו, ואז תשאלו, איך נחזיר את ההלוואות? חדוות השם, השמחה שאתם עושים בשביל השם, עם מעוזכם, זה יעזור לכם שתוכלו לשלם את מה שאתם לביתם לכבוד שמחת החג. אגב, שהבאנו את האמרה, שאמר רבי יוחנן, משום רבי אליעזר, ברבי שמעון, מביאה הגמרא עוד אמרה שאמר רבי יוחנן בשמו, ואמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר ברבי שמעון, הרוצה שיתקיימו נכסיו, יש לו שדה, הוא רוצה שלא יגניבו לו את השדה, מה הוא יעשה? איתה בהם עץ שנקרא אדר. העץ הזה הוא מאוד מאוד חשוב, וכולם אומרים, אתה יודע, בן אדם הזה יש לו עץ אדר בשדה. ואז מתפרסם שהשדה הזאת שייכת לאותו בן אדם, אז אף אחד לא יכול לגנוב את זה ממנו. איך אנחנו רואים שאדר זה לשון חוזק וקיום? שנאמר על הקדוש ברוך הוא, אדיר במרום השם. אז אתה רואה שאדיר זה חוזק וקיום. הנה מי, למה העץ אדר הוא מסוגל שהבן אדם שנוטע את העץ הזה, הנכסים שלו יתקיימו? אידרה כשמי, שאידרה זה מלשון דור, כדאמרי אינשי, מהי אידרה, למה העץ הזה נקרא עץ אדר? דקיימה לדרי דרי, שאדם שיש לו בשדה עץ אדר, זה גורם שהשדה תישאר ברשותו לדורי דורות. תניא נמי אחי, שדה שיש בה עץ אדר, אינה נגזלת ואינה נחמסת. אף אחד לא יגזול ממנו את השדה, ואף אחד לא ייקח ממנו את השדה בכוח, אפילו אם משלם על זה. זה נקרא לחמוס. למה? כי אם האדם יגזול ממנו את השדה, יצא על זה קול, כי כולם יודעים שהשדה שייכת אליו, כי כולם יודעים שבשדה שלו היה עץ אדר, זה מתפרסם על שמו. ופירותיה של השדה משתמרים. פירוש אחד אומר רש"י, למה? כי יש לו הרבה ענפים, וזה במקום גדר, זה כמו גדר שיש בגבול השדה שלא נותנת לאף אחד לגנוב ממנו פירות. פירוש אחר אומר רש"י, שיש לזה ריח שמבריח כל מיני מחרסמים, אז זה יגרום שהפירות שלו ישתמרו, ועד כאן דף ט"ו.